המצור, בוודאי זה אחרי יציאת מצרים. לכן כל יום טוב, כולם, ראש השנה, יום כיפור, אנו מקדשים ואומרים זכר ליציאת מצרים. נוסף על זה שאנו חייבים לזכור יציאת מצרים בכל יום, ולרבי אליעזר בן עזריה ביום ובלילה, שכל זה מורה כי יציאת מצרים בעצמו, עכשיו יש פה עוד דגש חשוב, יציאת מצרים בעצמו, חוץ מהניסים שעשה ביציאה, הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. זאת אומרת, יציאת מצרים, לא הקסמים, הפירוטכניקה של מכת ברד, דם צפרדע הכינים, קריאת ים סוף, לא זה. זה לא יסוד היסודות של האמונה. עצם היציאה, היציאה בעצמו, ככה מהר"ל קורא לזה, עצם היציאה זה יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. למה זה יסוד האמונה שעליו נבנה הכל? מה קרה ביציאת מצרים שזה יסוד האמונה? על זה נבנה הכל. אף כי ניסים ונפלאות אין מספר, עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, לא שמה התורה לזכור אותם ולעשות זכר להם, כי אם ליציאת מצרים. אני לא אקרא, אנחנו הרבה פעמים אוהבים לחפש, לראות בעיניים. איפה אלוקים? מי שראה את מכת ברד, שאש ומים ביחד מצליחים להיות נגד הטבע, ביחד מעורבבים, אז עכשיו יש לנו הוכחה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, יש לנו הוכחה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, כי ראינו בעיניים. אומר המהר"ל, זה לא הנקודה של יציאת מצרים, זה לא שורש האמונה. ביציאת מצרים אין הוכחה לזה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. יש, אבל זה לא הנקודה. יסוד היסודות ושורש הכל, שורש האמונה שעליו בנוי הכל, עצם זה שיצאנו ממצרים, על זה יושב הכל. ונשאלת השאלה, מה היה ביציאת מצרים? סך הכל, היה אפשר לשאול, כתוב הרי בישעיהו, שלעתיד לבוא, לא בחיפזון תצאו, ולא בשלום תובלון, וכו' וכו' וכו'. למה? כנראה זה שיצאנו ממצרים בחיפזון, זה קצת נראה מסכן, לא? למה צריך לצאת בחיפזון? מה, אנחנו מסכנים? כמו גנבים בלילה, מהר 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 שהמצרים לא יראו. מה הגודל בזה שיצאנו בחיפזון? באמת לעתיד לבוא, לא בחיפזון תצאו, לא נצא כל כך מהר, לאט לאט, יש לזה גם מחירים. אז מה מיוחד בלילה הזה של יציאת מצרים? אני מוסיף פה עוד נקודה, אני לא יודע אם נסביר גם את זה, אבל נוסיף את זה כי זה חשוב. עם ישראל לא יצא בחיפזון. איך אני יודע? כי כתוב שעם ישראל יוצאים בבוקר ובני ישראל יוצאים ביד רמה. יוצאים בנחת, כמו בני מלכים, לא כמו גנבים בלילה. אז לא הבנתי, אז למה צריך מצות? ולמה יציאת מצרים היא בחיפזון? אם יוצאים בבוקר בנחת, אז מה העניין שבערב צריך לעשות הכל מהר מהר? היה זמן, כמה זמן לוקח לעשות חלה? שעתיים, שלוש, חמש... כל הלילה אפשר להכין חלות, מה קרה? מה הלחץ? אז כנראה שהחיפזון יש לו פה איזה משהו מאוד מאוד משמעותי, זה לא שיקול טכני שלא היה באמת זמן, אלא יש פה משהו קצת יותר עמוק, בעזרת השם אולי נגיע לזה. אז כדי להבין את הדבר הזה, אני רוצה להיכנס קצת לספר שמות, ולנסות להבין מה קרה שם. ברקע של יציאת מצרים, מה קרה לעם ישראל? מול פרעה, משה רבינו, מה חושב פרעה, מה עם ישראל חושב, קצת מתוך הדברים האלה ננסה להיכנס קצת ליציאת מצרים. אנחנו רואים שמשפחת יעקב יורדת לארץ גושן, גרים שם, בני ישראל מתרבים, ויפרצו וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. עם ישראל מתחיל להיכנס למצב של ילודה מוגברת מאוד מאוד מאוד. טוב. מה עושה פרעה? פרעה נכנס להיסטריה. כי פרעה בא ואומר, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. אבא נתחכמה לו, פן ירבה ויפרוץ וקם ועלה גם הוא מן הארץ. מה בלחץ? הרי פרעו הוא מלך העולם, פרעו שלט בכיפה. בכל העולם יש תרבות אחת, תרבות מצרים, תרבות החומר. אף אחד בעולם לא חושב אחרת. חז"ל אומרים לנו, מעולם לא ברח עבד ממצרים. אחד לא. אתם יודעות, לברוח ממדינה זה לא דבר כזה מסובך. זה לא כמו היום שיש גדרות חשמליות ואפשר לעשות פעולת הסחה ולעקוף את השומרים. זה לא כזה מסובך. איך מעולם לא ברח עבד ממצרים? איך קרה דבר כזה? כנראה פרעו כזה חזק, כזה שולט, כזה ברור לכולם, אין תרבות אחרת, אין אלטרנטיבה חוץ ממצרים. ממילא למה לברוח? גם אם אני אעבור את הגדר, מה אני ארוויח? גם שם יש את השלטון של החומר של מצרים ותו לא. אז מה זה יעזור לי? מה זה יעזור לי שאני אברח? לכן נשאלת השאלה, למה פרעו שרואה עם ישראל מתחיל ילודה, כמה כבר אנשים יש לעם ישראל? עם ישראל מתחיל ילודה מוגברת, הוא נכנס להיסטריה. הנה עם בני ישראל רב ועצום, ממנו אבא נתחכמה לו, פן ירבה ויפרוץ. מה הלחץ? מה יקרה? ממה אתה מפחד? אומר רש"י שם על המקום, מה זה אבא נתחכמה לו? מי זה לו? פשט הפשוט, לעם ישראל. אומר שם רש"י, אבא נתחכמה למושיעם של ישראל. כלומר, פרעו, כשהוא רואה את העם הזה, שסך הכל עם נחמד, היה יוסף, עזר להם מאוד במצרים. העם הזה מתחיל להתרבות. דרך אגב, עם? מי אמר שאנחנו עם? זה משפחת יעקב. הראשון בהיסטוריה שקורא לעם ישראל, עם ישראל, זה פרעו. אנחנו לא שמנו לב שאנחנו עם. אנחנו היינו פטורים ממשפחה, יעקב, 12 שבטים. יש קצת, ברוך השם, התרבות של ילודה. בסדר, משפחה גדולה, חמולה. מי אמר שאנחנו עם? הראשון שקורא לנו עם, פרעו. לא רק שהוא קורא לנו עם, הוא גם רוצה להילחם בנו. כי הוא בלחץ, הוא בהיסטריה. ממה הוא בלחץ? רואים כבר ברש"י, הוא בלחץ ממושיעם של ישראל. הוא בלחץ מהקדוש ברוך הוא, לא מאיתנו. טוב, מה הפתרון הסופי שלו? יש שתי פתרונות. אם הוא מחפש עבדים, הרי זה ברור שאם הוא ישלם לנו כסף וייתן לנו תנאים נורמליים, אנחנו נעבוד הרבה יותר טוב. מה זה עוזר לו שהוא מענה אותנו? איזה מין פתרון זה? אתה רוצה להרוג את עם ישראל? תהרוג. אתה לא רוצה להרוג? תן להם כסף, תכניס אותם תחתיך, תרתום אותם לממלכה המצרית, והכל יהיה בסדר. איזה מין פתרון מוזר זה לענות את עם ישראל, לתת להם עבודות פרך, לתת להם דברים מוזרים לעשות, לתת לגברים עבודות של נשים, לתת לנשים עבודות של גברים, לתת להם לבנות בתוך בוץ תובעני, אתה בונה, למחרת הכל שוקע, אתה בונה שוב. מה הרעיון? מה אתה משיג בזה? למה זה פתרון למה שאתה מפחד מעם ישראל? מה הנקודה פה? אני רוצה לנסות להבין את הגאונות הרשעית של פרעו דרך המסילת ישרים, ואחרי שנבין טוב מה פרעו עושה פה ונבין לאיזה שטח השמדה הוא מכניס אותנו, אז ננסה לראות איך בכל זאת יצאנו ממצרים. אז פה במקור 2 כתוב, והרי זה מעין עצת פרעו הרשע. המסילת ישרים, כשהוא מדבר על הזהירות, אז הוא מדבר על זה שכדי להיות זהיר אז אדם צריך לעשות חשבון נפש. איך עושים חשבון נפש? אדם לוקח מראה דמיונית, שם מול הפנים, מסתכל במראה ואומר, בוא נבדוק, אני בכיוון? אני חותר לאן שהייתי רוצה לחתור? אני מנסה להגיע לאן שאני רוצה להגיע? האם דברים לא נופלים לי מתחת לרדאר? אולי יש דברים שאני מתנהל עקום, אולי כדאי לבוא מפה, אם אני לא מצליח, אולי אני אבוא משם. בוא נעשה חשבון נפש. ואומר המסילת ישרים, יצר הרע לא ייתן לאדם בכל מחיר להגיע לחשבון נפש. תנסו את זה אחר כך. ככה המסילת ישרים אומר לנו. תמיד כשבן אדם יקבע זמן שהוא רוצה לעשות חשבון נפש, תמיד פתאום משהו לא ילך. פתאום הוא יהיה חייב להתקשר למישהו, פתאום מישהו יתקשר, פתאום הוא חייב לגמור איזה משהו אחר, פתאום הוא רעב, פתאום הוא חייב לסגור איזה פינה, פתאום נשאר לו איזה פסקה מהשיעור הקודם, הוא חייב. אף פעם כשנקבע זמן ביום לעשות חשבון נפש, זה לא יזרום. תמיד משהו בפנים יתעורר ולא ייתן לנו להגיע לחשבון נפש. למה? טוב, זה לא נושא שלנו. על זה אומר פה המסילת ישרים. והרי זה מה שעכשיו אמרנו, מעין עצת פרעה הרשע. או, זה מה שאנחנו חופשים. מה הרעיון של פרעה שהוא מענה את עם ישראל ונותן להם עבודת פרך? שאמר, תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה ועל ישעו בדברי שקר. כלומר, מה המטרה? שלא יהיה זמן לחשוב. מה אכפת לך שיחשבו? שיחשבו. מה זה מעניין אותך? אתה יותר חזק, לא? אז אולי ניכנס דרך היצר הרע. היצר הרע בא ואומר, כך אומר המסילת ישרים, אם האדם יושב מול המראה וישאל את עצמו בכנות, אמיתית, מי אני? לאן אני רוצה להגיע? האם אני ביה, נוסע ליד שהצבתי לעצמי, יצר הרע לא הצליח להיכנס ללב של האדם. אם כל יום באדם צריך לשבור נפש, ויזכר מי הוא, מה עניינו בעולמו, לאן הוא רוצה להגיע, יצר הרע לא יחדור את האדם. הוא לא הצליח. למה? כי הזהות הפנימית שלי, אם אני מסתכל עליה במראה ומציף אותה, היא יותר חזקה מכל היצרים הרעים. אלא מה? שבא יצר הרע והוא לא ייתן לי לעמוד שנייה מול עצמי ולשאול את עצמי, רגע, מי אני? לאן אני רוצה להגיע? לא ייתן לך. למה הוא לא ייתן לך? כי אם הוא ייתן לך, אז הוא יפסיד. אז כדי שלא תגיע למצב שאתה עושה חשבון נפש, יצר הרע לא ייתן לבן אדם את השקט הפנימי לבוא ולהקשיב לעצמו מי אני ומה חיי. הוא לא ייתן לך. אותו רעיון עושה פרעה, שהיה מתכוון שלו להניח להם רווח כלל לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. פרעה גאון. גאון. דרך אגב, זה לא רק פרעה, זה כל הרשעים שאנחנו מתמודדים מולה, עובדים בדרך הזאת, אבל הוא המציא את הגאונות הזאת. מה הגאונות? פרעה באינסטינקטים הרשעיים שלא מרגיש, עם ישראל, מי אמר שזה עם? פרעה מרגיש. בגלל שהוא רשע, והוא רשע שמוביל בעולם את השיטה החומרית, שהשיטה החומרית אומרת, אכול ושתו כי מחר נמות, מה שמעניין זה שיהיה לי טעים, ושיהיה לי כיף. מה עם ערכים? אין ערכים. במצרים אין ערכים. במכת בכורות, הגמרא אומרת שבכל בית יש כמה בכורות. איך זה יכול להיות שבכל בית יש כמה בכורות? כי הם לא כאלה צנועים במצרים. לא כאלה צנועים. אבא אחד יכול להיות לו כמה ילדים, ואמא אחת יכולה להיות לו כמה ילדים, לא מותה אמא, לא מותה אבא. למה? זה תרבות חומרית. לא מעניין ערכים, לא מעניין נאמנות, לא מעניין כלום. פרעה מרגיש באינסטינקטים שלו, יש לו חוש ריח של רשע, שהמשפחה הזאת זה לא סתם משפחה. מאחורי הקלעים של המשפחה הזאת יש מושיעם של ישראל. העם הזה, אם הוא יעלה לאט לאט, עוד קומה, עוד שנה, עוד עשור, עוד 20 שנה, 30 שנה, אם העם הזה עולה על במת ההיסטוריה, נגמרה חגיגה המצרית, נגמר. למה? יש פה עם שאם הוא יתפתח, אם הוא יחשוף את העולם הפנימי שלו, את הזהות הלאומית שלו, הוא יחדש חידוש בעולם, שהעולם יכול להיות אלוקי. החומר לא חייב להיות שקוע בתוך חומריות גסה, אלא החומר יכול לבטא רעיונות אלוקיים, אציליים, עליונים. ברגע שהעם הזה יחיה ככה, אין גוי אחד בעולם שירצה להמשיך להיות פרימיטיבי, חומרי, גס, חיצוני, נמוך. אף אחד לא רוצה להישאר כך. כולם ירצו להתרומם, לא יישאר אחד. לכן בא פרעה ואומר, העם הזה צריך להרוג אותו כשהוא קטן. אסור לתת לו לגדול. להרוג אותם, זה לא ילך. עם השם אלה. מושיעם של ישראל עומד מאחורי הקלעים. אבל כל עם נורמלי, כדי שהוא יצמח, הוא צריך לצמוח על במת ההיסטוריה. הוא לא יצליח להרוג את העם הזה, ואחרי שהעם הזה כבר יגדל, נגמר הסיפור, נגמרה חגיגה. מה עושה פרעה? זה הצעת יצרה. פרעה לוקח את עם ישראל ומענה אותם 24/7. מה הוא משיג בזה? זה לא סתם סדיסטיות, הוא גם כזה. הוא גם כזה שהוא אוהב לראות אנשים סובלים. אבל זה לא נקודה. הוא רוצה שאנחנו, לא יהיה לנו רגע קטן בחיים, שאנחנו מקשיבים פנימה, הקשבה פנימית, לנסות לחשוב, רגע, מי אנחנו? איזה עם אנחנו? לאן אפשר להתקדם? לאן אפשר לצמוח? בוא ננסה להקשיב, מה השלב הבא? בסדר, אי אפשר לפתור הכל, בוא נתקדם עוד שלב ועוד שלב, ובמשך הזמן אנחנו לאט 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 נעמוד על הרגליים ונקום בגיבורים ונהפוך להיות עם השם. הוא לא ייתן לנו. איך? הוא עושה הקפאת מצב. כשאתה לוקח שתיל ומונע ממנו מים, אז השתיל יישאר קטן. זהו. להרוג אותו אי אפשר, זה עם השם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לייצר בהיסטוריה עם, אני אראה לו מה זה. אני חותך את היכולת צמיחה של העם הזה. ובאמת אנחנו אומרים בהגדה, שאלמלא הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים, אז אנחנו ובנינו ובני בנינו, עד סוף כל הדורות, עדיין היינו משובדים לפרעה במצרים. מה העולם לא זז? לא. אם יש את פרעה, העולם לא זז. כי כדי שהעולם יזוז, מישהו צריך להאמין שאפשר אחרת. מישהו צריך להאמין שאפשר לחשוב מחוץ לקופסה. אבל בא פרעה ולוקח את העם הזה שמסוגל לחשוב אחרת ועושה לו הקפאת מצב. איך? עינוי. גאון. ברגע שאתה מקפיא לבן אדם את הביקורת העצמית, לנסות להקשיב לעולם הפנימי שלו, ברגע שאתה עושה לו את זה, לצמוח הוא לא יצמח. דרך אגב, גם היום זה ככה. אני סוגר סוגריים, זה צריך הרחבה. ברוך אתה אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל יהיה מדבר.
איך אתה רוצה?
זו שאלה מצוינת. לא רק שהוא זיהה, הוא זיהה משהו שאפילו אנחנו לא זיהינו. זה הגאונות של כל הרשעים הגדולים. אמן. אותם רשעים לפני 70-80 שנה, ברגע שעם ישראל הולך לפרוץ מדרגת חיים חדשה, הרשעים של אומות העולם מרגישים את זה. זה האינסטינקטים האנטישמיים הרשעים שלהם, הם מרגישים את זה, והם לא יתנו לזה לקרות. איך? כל אחד והגאונות שלו. יוון, פרס, רומא, כל אחד והגאונות שלו, נשימו מקל בגלגלים, לא יתנו לנו לצמוח. זה השיטה. היום זה בלי עינויים על אותו כיוון. כל התרבות, מה שהיא מחפשת, זה לנסות שלא תקשיב פנימה. כל הזמן תחיה בחוץ. כל הזמן תחיה בנראות, במה המדיה אומרת. זה מקיף לך את היום מכל הכיוונים. וברגע שאתה כל הזמן נמצא בדברים מאוד מאוד חשובים, מה קורה באיראן, מה קורה פה ומה קורה שם, ומה זה, אתה מקבל וואטסאפ מפה וזה משם. אז חוץ מהבזבוז זמן, זה מוחק זהות. כי מה שמעניין זה מה קורה בחוץ, ומה שמעניין זה לא מה קורה בפנים. ואם מה שבפנים לא מעניין, גאולה לא תצא מזה. אנחנו נתקעים במקום מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד חיצוני, ואנחנו שוכחים מי אנחנו. וזה יכול להגיע למקומות מסובכים, כמו שאנחנו רואים, באמצע מלחמה אנשים שוכחים, מלחמה עכשיו, מה אתם מפריעים לעם ישראל להילחם? מי ששוכח את הזהות הלאומית, אז הוא יכול להגיע למקומות מאוד קשים. איך הוא שכח? זה אולי ש... זה תרבות שלמה שמשכיחה. סגרתי סוגריים. אז יוצא בעצם שהגאון הזה, הרשע הזה, פרעה, הכניס אותנו לשטח השמדה. איך יוצאים משם? אז החוכמה פה, אנחנו תכף נראה, זה לא רק שאנחנו יוצאים ואנחנו עושים לו איזה תרגיל ומצליחים לצאת ממה שהוא חשב, אלא כדרכו של הקדוש ברוך הוא, אתם יודעות, אנחנו רואים בבוקר יוצר אור ובורא חושך. אבל בפסוק כתוב, יוצר אור ובורא רע. כלומר, מי שברא את הרע זה הקדוש ברוך הוא. הרע לא שולט בעולם, הוא חושב שהוא שולט בעולם. אבל הוא לא שם לב, הוא עוזר לטוב להיות יותר טוב בזכות זה שיש רע בעולם. בואו נראה פה את הדוגמה. פרעה חושב שהוא יעצור את הגאולה של ישראל, אבל הוא לא יודע עם מי יתעסק. לא רק שהוא לא עוצר, הוא העוזר הראשי של הגאולה של ישראל. העוזר. למה? בואו נקרא פה מקור מספר 3. זה מופיע בעולת ראיה על ליל הסדר. אתם יודעות, יש לרב על כל הסימנים שבעלי התוספות, קדש רוחץ, כפס יחץ וכו', אז יש לרב על זה, על כל סימן מה-15 סימנים האלה, יש לרב הסבר. אם פעם תלמדו את זה, תראו שיש גם איזה סדר בכל ההסברים, יש פה איזה סדר תנועה של התעלות. למה? כי יש משהו מאוד מאוד משונה בפסח, דיברנו על החירות. אבל לצאת לחירות זה בטח לא להיכנס למשהו יקי מאוד מאוד מסודר. איזה חירות יש בסדר? נכון, יוצאים לחירות, איך צריך קדש, ואחר כך רוחץ, ואחר כך כרפס, ואחר כך זה. וכל דבר זה צריך 4 דקות, 9 דקות לאכול את המצה מהר, ואת המרור מהר, וצריך הסבה, והכל מאוד מאוד מסודר ומתוקתק בליל הסדר. זה יציאה לחירות. חירות זה חופש, מרחבים. והכל כזה, לפי הפוסקים, צריך חצות, ולאכול מהר, ובסוף אין זמן אם מערכים בסדר, אז אין זמן לאכול, ורק ככה אפיקומן, ואסור לאכול אחר. איזה חופש זה שאסור לאכול אחרי אפיקומן? מה החופש פה? אז מי שתלמד פעם את הסדר של ה-15 מעלות האלה, יש פה חופש. רק זה לא חופש שאף אחד לא אומר לי מה לעשות, אלא זה לחשוף את החופש הפנימי שלי. יש פה 15 מעלות של חשיפה של חופש פנימי. החופש זה לא דבר טבעי שאתה פשוט עושה מה שבא לך, אלא איך חושפים את העולם החופשי האמיתי שלי, את הנשמה שלי, זה בעלי התוספות חידשו, יש פה סדר. סדר. יש שלב ראשון, שלב שני, חושפים. כמו שבאדם רוצה להיות מוזיקאי, מי שמוזיקא הוא איש חופש. הוא חי מרחבים של מוזיקה. אבל הוא לא נולד כזה. הוא עובד ומתאמן ובשלבים. יש סדר, איך בונים מרחבים של חופש. אז גם פה, בחופש של עם ישראל תרם מדבר, אז זה בנוי בשלבים. אז נקרא פה שנייה אחת המצא. לחם עוני ויציאה בחיפזון, אלה הם המסמנים את צורת המצא. וזו שאלה מאוד גדולה, אם אנחנו יוצאים לחירות, חופש, מה אנחנו אוכלים לחם עוני? צריך לאכול לחם של מלאכים. למה אנחנו אוכלים לחם של חיפזון? של גנבים בלילה, שהולכים מהר 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 שלא יתפסו אותם. מה העניין? אומר הרב, אלה הם המסמנים את צורת המצא. אמנם יציאת החיפזון ביסודה הייתה הצת השם. הקדוש ברוך הוא בכוונה רוצה שנצטרך לצאת בחיפזון. הקדוש ברוך הוא בכוונה רוצה שפרעו יענה אותנו וישפיל אותנו ונהיה תת אדם. תת תרבות זה מהלך אלוקי. יש צורך אלוקי בשבילנו שלפני שאנחנו יוצאים ממצרים יבוא איזה פרעו, הוא חושב שהוא עושה את זה בגלל הסיבות שלו, שיהיה בריא או שיהיה חולה. אבל הקדוש ברוך חושב שצריך את זה בשביל היציאה שלנו. בואו נראה למה. יציאת החיפזון ביסודה הייתה הצעת השם, להרים מעלתם של ישראל שלא על פי דרך התפתחות הסידורית. שכל אומה מתפתחת בסדרי הטבעים ותבוא למעלתה החומרית הרוחנית לאיתה. זאת אומרת, כל עם נורמלי בהיסטוריה, ברגע שהוא נולד, ארצות הברית נולדה, אנגליה נולדה, ברגע שנולד עם, לוקח הרבה זמן, צריך הרבה שעות מנוע לעם, עד שהעם לאט לאט בונה את עצמו מבחינה חומרית, הוא רוכש נכסים, אנשים מתייצבים, אפשר לקחת מיסים, יש כלכלה. אתם יודעות כמה המלחמה עלתה עד עכשיו? באזור 250 מיליארד שקל. מאיפה מביאים את זה? מה יש לה? מדינה כאלה מאגרים של כסף? כנראה שכן. וכל הכיתורים וכל שכולם אומרים שאנחנו המדינה הכי גרועה בעולם, ואנחנו כל הזמן מקטרים לפה ומקטרים לשם. עם שזה די נס, שאחרי 70 וכמה שנה, יש לנו כזאת יציבות כלכלית. זה לוקח זמן. עם צומח לאט, לאט, לאט. יש משפחה קטנה, גרעינית, ומצטרפים עוד אנשים, ואחר כך זה מתרחב פיזית, ואחר כך באים אנשים אידיאולוגיים, ואחר כך זה מתרחב עוד יותר ועוד יותר. זה לוקח שנים על גבי שנים. ככה עם צומח. למה הקדוש ברוך הוא החליט שעם ישראל לא יתפתח בסדר הדרגתי לאט לאט, אלא ברגע אחד, ויהי בחצי הלילה, הקדוש ברוך הוא יבוא וייצור אותנו ברגע של חצי הלילה יש מאין. למה לא שנתפתח לאט לאט? אומר פה הרב, כי אם שהכוחות הגדולים הנרדמים בנפש האומה כל זמן היותם במצרים, כשאנחנו במצרים כל הכוחות הלאומיים שלנו מתים, כי לא נותנים לנו לשמוח ולא נותנים לנו תרבות ולא נותנים לנו חופש ולא נותנים לנו מרחבים פנימיים, כי יש עינוי, זה מה שפרעה רצה לעשות. כבושים בעוני ושפלות חומרית ומוסרית. הקדוש ברוך הוא רוצה שהכוחות האלה יצאו בפתע פתאום מן הכוח אל הפועל, עד שנהפכו מעבדים שפלים לעם תרבותי בתרבות אלוקית רבת ורמת ערך, לעם קדוש הראוי להדרכה יותר עליונה, לאור היותר גדול, לתורת אמת. אני קורא עוד משפט ואז ננסה להסביר. והנה כאן נולד גוי בפעם אחת, ויד השם עשתה זאת להעמיד את ישראל לגוי לפניו על ידי ידו החזקה. על כן היה העיקר בבניין שלא תהיה מעורבת צורתם הלאומית, בצורתם הלאומית שום צורה קולטורית. מה זה קולטורית? תרבותית. שכל הקניינים הרוחניים ביחס לאומי שראו במצרים לא נגעו אליהם מאומה וכו'. כלומר, אומר פה הרב דבר שמופיע במערל הרבה וגם ברב, יסוד מאוד מאוד מעניין. אני טיפה מרחיב עליו, אחר כך נחזור לפה. כשאנחנו מדברים על זה שיש קדוש ברוך הוא בעולם ויש לנו קשר אליו, קשר אליו, אנחנו רוצים להיות דבקים בו. סליחה שאני אומר, אני עכשיו אומר פה משהו קצת חריף, אבל ננסה לראות מה יתחדש ביציאת מצרים כדי שזה לא יישאר חריף. לכאורה אין דבר כזה קשר לאלוקי. סליחה שאני אומר את זה. למה? כי אלוקי הוא אלוקי. הוא אינסופי. הוא נצחי. הוא לא מסתכל על הקוסטה ולא מסתכל על מה קורה היום, מה קורה מחר, מה קורה שבועיים. הוא לא מתעסק בהווה, הוא מסתכל על הנצח. הוא שלם, הוא מושלם, הוא אינסופי, הוא כל יכול. זה אלוקי. מה הוא רוצה? רצונות אינסופיים, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא. מה אני? מה אנחנו? אנחנו בני אדם. בני אדם, אז בגיל 3 הם רוצים להתנדנד, ובגיל 18 הם רוצים מה שהם רוצים, בגיל 80 הם רוצים מה שהם רוצים. אנחנו בני אדם. אנחנו חושבים על היום יום, רגע רגע, בעזרת השם, חיים טובה. אנחנו לא מסתכלים כזה רחוק, אנחנו גם לא כאלה מושלמים. אנחנו בני אדם. איך אני יכול להיות דבק באלוקים? הרי מה שמעניין אותו, לא מעניין אותי. אני בתור החומר, אני קצת מקנה לפעמים. אני קצת אגואיסט לפעמים. זה אני. מה אני יכול לעשות? זה החיים שלי. אז אם אני רוצה להגיד שאני רוצה להיות דבק באלוקים, יש פה שני דברים שהם לא על אותו תדר. זה לא יכול להתחבר. אז שתי אפשרויות היסטוריות. או שאני מוחק את עצמי מול אלוקים, ואני בא ואני אומר, הוא הכי גדול, הוא הכי זה, אני עושה מה שהוא אומר. אני איתו. כלומר, אני נמחק והופך להיות, מתחפש להוא. אבל זה לא באמת. כי אני מוחק את עצמי. אז לא נוצר חיבור בין החיים שלי אליו. כי אני זה אני והוא זה הוא. זה שתי חומרים, הם לא מתחברים. אש ומים לא מתחבר. אז או שאני נמחק, נמחק, עושה מה שהוא אמר. או ב-200 שנה האחרונות הם ציעו, ולפני זה בעבודה זרה, אבל לא משנה עכשיו עבודה זרה. או שאני כופר. למה אני כופר? כי הוא מפריע לי. אלוקים זה בעצם מישהו שכל הזמן עומד מולי ואומר לי, אתה קטן, אתה לא מבין, אתה לא מסתכל מספיק לעומק. אתה רואה את הדברים בקטן. מה אתה עכשיו נכנס לכל השטויות שיש לך בראש? את מי זה מעניין? אתה בן אדם. זיז הצידה את השטויות שלך, שים את אלוקים במרכז. באה כפירה ואומרת, אני לא כזה קטן, ואני לא כזה עלוב, ואני לא כזה מסכן, ואני לא כזה צדדי, אני מאמין ביכולת של האדם. ובגלל שאני מאמין באדם, אז אלוקים מפריע לי. חס ושלום. ולכן, בוא נייצר תרבות, סטייל של פאו, בוא נייצר תרבות שעוקרת את החשק להתחבר לאלוקים מהלב של הבן אדם. זו תרבות גאונית. איך עוקרים את זה? לוקחים פלייר, עוקרים. זה בתוך הלב עמוק. אלוקים זה משהו שהוא טבעי. הוא מתפרץ טבעי מתוך הלב. איך עוקרים אותו? אז התרבות הגאונית של הכפירה יודעת לחנך מגיל אפס. איך מחנכים ילד מגיל אפס שאין אלוקים? לא מעניין אותי אם יש אלוקים או אין אלוקים. פה אין אלוקים. בלב אין. ואז סוף סוף אני יכול להיות איש חופש. אני יכול סוף סוף להיות אני. כי זה או-או. או שאני מוחק אותי, או שאני מוחק את אלוקים. אבל חיבור לא יכול להיות. לא יקרה. לא בנצרות ולא באסלאם, למדנו השנה. ולא בפילוסופיה, בטח. ולא בשום דת יכול להיווצר חיבור אמיתי, הזדהות, כנה, אמיתית, בין הרצונות שלי לרצונות של אלוקים. כי הוא שם והוא כזה, ואני כאן ואני כזה. לא יכול להיווצר חיבור. אז יש אלוקים. אז או שהוא עריץ, אסלאם, או שהוא מסכן של הנצרות, או שהוא מנותק של הפילוסופיה, אבל חיבור שהוא נותן לי כוח ומרומם אותי ומחזק אותי, אין. לא יכול להיות דבר כזה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני בראתי את העולם, ואני רוצה שיהיה בעולם חיבור בין האדם לבין אלוקים. אני רוצה שיהיה דבר כזה. אבל איך אפשר? הבן אדם הוא בן אדם. אשר לאלוקים לאלוקים, אשר לקיסר לקיסר, כך אומרת הנצרות, לא? איך אפשר לחבר? בא הקדוש ברוך הוא ועושה תהליך מהפכני שקוראים לו יציאת מצרים. מה מיוחד ביציאת מצרים? ביציאת מצרים זה לא פעולת חילוץ של הימם ושל סיירת מטכ"ל של שבויים. היינו שבויים במצרים, בא הקדוש ברוך הוא, אורז אותנו במצרים, שם אותנו בחוץ, ניצולנו. זה יציאת מצרים טכנית. אבל רואים פה, יציאת מצרים זה לא משהו טכני. זה יסוד היסודות ושורש הכל. זה שורש האמונה. למה? כי בקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להוציא אותו ממצרים, הוא בעצם לוקח עם שהוא כלום, עם שקילפו ממנו את כל השכבות האנושיות שלו. אנחנו לא רוצים שום דבר, אין לנו שום גאווה לאומית לשום דבר. אין לנו דגל, אין לנו המנון, אין לנו שום זהות, מחקו לנו אותה. כי חשבו שככה יעצרו את התהליך של הצמיחה שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא, סוף מעשה ומחשבה תחילה, רצה בכוונה שאנחנו נהיה תת אדם, ואז כשהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים, הוא מייצר לנו אופי על פי הקנה מידה שלו. מה החידוש? כל עוד שאני בן אדם, אז אני רוצה את מה שבן אדם רוצה. אני בתוך גוף, אני אגואיסט, ואני קנאי, והקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם. זה הבן אדם, מה נעשה? אבל אם הקדוש ברוך הוא בורא אותך, הוא בורא אותך יש מאין. כשהוא מוציא אותנו ממצרים, זאת לא יציאה טכנית. זאת יציאה שיוצרת אישיות מחתום עליה. Made in קדוש ברוך הוא. הוא יצר את זה. אז הוא יוצר לנו את האופי. אז מעכשיו נוצר פה עם שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם הוא רוצה. איך? הרי זה בן אדם. בן אדם זה בן אדם, הקדוש ברוך הוא זה קדוש ברוך הוא, נכון? אבל אם הקדוש ברוך הוא יוצר אותנו יש מאין, מאין, תכף נראה למה זה חשוב, אם הוא יוצר אותנו יש מאין, אז הוא בעצם לוקח כלום והופך אותו להיות עם השם אלה מארצו יצאו. זה עם השם. זה עם השם. אז מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו מסוגלים לרצות גם. איך? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא יצר לנו. הוא יצר לנו את היכולת לרצות, להיות אלוקים. הוא יצר לנו את הטבע שלנו, את האישיות שלנו. ממילא אם האישיות שלנו היא אלוקית, אז אנחנו יכולים להזדהות עם הקדוש ברוך הוא. יש יכולת להתחבר לדבקות, להיבלעות, להיכנס, להכניס את הרצונות שלו לתוך הרצונות שלנו. אם אני אעשה את רצון השם, אני יכול להיות שמח. אני לא נמחק ונעלם ושם את עצמי בצד. הפוך, ככל שאני יותר הוא, אני יותר אני. אני יותר חי כשאני יותר עובד אותו. אני לא מוחק את עצמי. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. לכן, יציאת מצרים זה יסוד היסודות ושורש האמונה. כל מצווה שאנחנו נעשה במשך ההיסטוריה, תפילין, שבת, יום כיפור, ראש השנה, לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו מוציאים לפועל את התכונה שהקדוש ברוך הוא יצר לנו ביציאת מצרים. זה האירוע המחולל הראשי של ההיסטוריה. בלי זה אין עבודת השם, אין דבקות, אין הזדהות, אין לקבל כוחות מהקשר עם הקדוש. אין דבר כזה, לא יכול להיות. ברגע שיצאנו ממצרים, זאת האישיות שלנו. כי ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. למה? כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להימחק, ואז הקדוש ברוך הוא בורא אותנו מחדש. למה אי אפשר להיות נחמד, יושבים במקום נחמד, סולידי, כיף, והקדוש ברוך הוא יבוא ויהפוך אותנו להיות עם השם? מה הבעיה? למה צריכים שפרעה יחשוב שהוא עוצר אותנו, והוא מוחק אותנו, ורק ככה אנחנו יכולים להיות עם השם? מה העניין?
כן.
כתוב שעם ישראל, אני מסכים? כמעט. כתוב שעם ישראל היו במתת שערי תומה, והיו נראים כמו המצרים חוץ מכשלושה דברים. שמם, לשונם ובגדם. כל השאר מצרים לגמרי. תרבותי, ממתת שערי תומה. ממתת שערי תומה. זאת אומרת, זהות לאומית, אישיותית, אין לנו. תראי טוב בפסוקים, בתחילת ספר שמות, הם לא זועקים להשם בהתחלה. הם לא זועקים להשם. הם זועקים. למה לא זועקים להשם? כי מי שנמצא במתת שערי תומה, הוא לא זועק להשם. הוא זועק, היא כואב לו. אחר כך, כשהתהליך מתחיל, ומשהו פה מתחיל לזוז, אז הם זועקים להשם. זועקים לקדוש ברוך הוא. אבל בהתחלה, המצב היה קטסטרופה. למה צריך להגיע לשבר וממנו לקום? למה אי אפשר אחרת? אז המהר"ל, במקומות אחרים, אני אגיד את זה בקיצור, מסביר ברחבה גדולה שיש דבר כזה שקוראים לו היעדר שקודם להוויה. היעדר שקודם להוויה. יש כלל כזה, כדי ליצור הוויה חדשה צריך שיהיה לפניה היעדר. למה? למה זה ככה? אני אנסה להסביר את זה בצורה פשוטה. אני חושב שזה מה שהרב קוק התכוון פה, ננסה לראות פה את הדברים בפנים. אם היינו עם רגיל, רגיל. מה זה רגיל? רגיל זה אומר שכבר בנפש שלנו, הנפש שלנו היא כבר אנושית בהרבה הרבה דברים. בלאומיות שלנו, באיך עושים טקס יום העצמאות, איך מחנכים ילדים, איך מקימים עם, איך מקימים מדינה, איך מקימים צבא, איך מקימים משפחה. כל הדברים האלה, איך חיים, אם היינו עם רגיל, אז בעצם זה אומר שבהמון המון שכבות של האישיות שלנו, אנחנו בני אדם רגילים, לא אלוקים. ממילא אם הקדוש ברוך הוא היה בא ומנסה להוסיף לנו משהו, אי אפשר. בן אדם שהוא כבר 60, 70, 80 אחוז, אני מצייר את זה מתמטית, אבל זה ברעיון, הוא כבר בן אדם, אז גם אם הקדוש ברוך הוא יבוא וישים לנו כיפה, נו, אז יש לנו צדדים קצת אלוקיים, אבל יש לנו גם המון צדדים שהם לא אלוקיים. משל, למה הדבר דומה? משל, אם אני מזמין נגר ומבקש ממנו לעשות לי ארון, אז אם אני רוצה שהארון יחזיק כמו שצריך, כדאי לי שמי שיביא לנגר את העצים זה הנגר בעצמו. למה? כי הנגר יודע, נגיד פה אני שם הרבה ספרים על המדף, ואתם רואות, אין, המדפים פה לא כל כך עגולים, כנראה הנגר בחר את הרוחב הנכון ואת העובי הנכון ואת העץ הנכון כדי שזה יחזיק למטרה של הארון. אבל אם אני מביא נגר ואני אומר לו, תשמע רבנו, אני מביא לך את העצים עליי, אם אני לא אביא לו את העצים הנכונים, אז הוא יבנה צורה של ארון, זה לא יחזיק. אם זה יהיה חלש מדי, זה לא יחזיק, זה ייפול, לא יחזיק. למה? כי כדי שהרעיון של הארון יחזיק בחומר שאני נותן, החומר חייב להיות מסונכרן עם המטרה שבשבילה הארון נוצר. נכון? ממילא, בוא נקביל את זה לפה. אם עם ישראל זה כבר סוג של עץ, עם ישראל כבר, הוא אנושי, הוא כבר כמו הגויים פה וכמו הגויים שם וכמו הגויים שם. ועכשיו אנחנו מפילים על עם ישראל איזו מטרה של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מטרה שהיא באה על דף חלק, אלא זאת מטרה שבאה כבר על עץ שעם ישראל כבר יש לו את הקצב שלו, את היכולות שלו. ממילא זה שהקדוש ברוך הוא יוצא אותנו ממצרים, יש פה בג מובנה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו לאידיאלים מאוד מאוד, לרצונות מאוד מאוד גדולים. מי אמר שאנחנו מסוגלים לעשות את זה? הרי כוחות החיים שלנו ברגע שהם אנושיים, הם לא רוצים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן אומר המהר"ל, אומר הרב, לפני שאנחנו רוצים להיות עם השם, מהראש עד הרגליים, 100% אלוקיים, 100% יכולים להזדהות עם רצון השם, בשכל, ברגש, בדמיון, ברצון, בכישרונות, בצדדים הלאומיים, בצדדים הכלכליים, יכולים להיות אלוקיים לגמרי, מזוהים לגמרי, אז צריך שמי שייצור את החומר גלם שלנו, זה יהיה הקדוש ברוך הוא בעצמו. כדי שהוא ייצור את החומר גלם שלנו, הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אני צריך לעשות מחיקה, total lost, אין לכם זהות לאומית, כלום, ואז הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוציא אותו ממצרים, הוא לא רק נותן לנו רעיונות אידיאליים, הוא גם יצר לנו את החומר גלם. אם הקדוש ברוך הוא יוצר לנו את הכישרונות, ונותן לנו מטרה גדולה, אז אם הקדוש ברוך הוא יצר לנו את הכישרונות, אז הם בנויים ככה שמסוגלים להזדהות, לרצות, להתחיות מהרעיונות הגדולים של הקדוש ברוך הוא. בלי שהקדוש ברוך הוא ייצור אותנו יש מאין, זה לא מספיק שהוא שם לנו כיפה. לא מספיק שהוא נותן לנו רעיונות. כי כדי שהרעיונות יחדרו לתוך הלב שלנו, והרעיונות האלה אנחנו נזדהה איתם, ונתמלא מהם, ונצליח להיות מלאי חיים מהם, אז אנחנו צריכים להיות בנויים גם בתשתית הכי פשוטה של החיים אלוקיים. אם זה לא יקרה, זה לא יקרה. אז מה יוצא? יוצא פה פלא. כי פרעה חשב שהוא עוצר את הצמיחה של עם ישראל, אז הוא הקפיא אותנו. איך הוא הקפיא? עינה אותנו. הוא בטוח שהוא על הסוס. מה זה? הוא עצר את עם ישראל, גמרנו. אבל הוא לא שם לב שהוא העוזר הראשי של הקדוש ברוך הוא כדי להוציא אותנו ממצרים. איך יציאת מצרים תבשיל לתהליך שאנחנו נצליח להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא? אם נמחק ואז הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו, אז יהיה פה חיבור אמיתי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, זה טבעו של עולם. הקדוש ברוך הוא יוצר את הרע. אנחנו לא תמיד שמים לב שהרע, מי שחתום עליו זה הקדוש ברוך הוא, כי הרע הוא רע, הוא אכזרי, והוא כואב, והוא פוגע בנו, גם אז. אבל תראו מה קורה פה. הרע משתף, בלי שהוא מודע לזה בכלל, משתף פעולה מרכזי ביצירה האלוקית את עם ישראל ביציאת מצרים. הוא מסוגל, אבל אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מסוגל, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. אבל כדי לקחת עם נורמלי, אז העם הנורמלי בטבע שלו, באישיות שלו, כל עוד יש לי אישיות, אז כל הדברים שאני מבין ואני מכניס אל עצמי, אני מכניס על גבי מה שאני כבר כרגע. במחשב אפשר לעשות ריסט, נתחיל מחדש, נכון? באישיות אי אפשר לעשות ריסט. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, אבל אנחנו, אם אנחנו גדלים כבר בצורת חשיבה מסוימת, בתרבות מסוימת, עם חיים מסוימים, אי אפשר לעשות לבן אדם ריסט. אפשר. צריך למחוק, ואז לבנות את הכל מחדש. אבל אם כבר, אנחנו כבר שבועים בתוך איזו קונספציה מסוימת, בתוך הקונספציה להוסיף עוד כמה רבדים, זה טלאי על גבי טלאי. זה לא יצליח לשנות את כל האישיות. אז מי שבבעיה פה זה לא הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לעשות הכל. אנחנו הבעיה. בן אדם, אתה לא יכול למחוק אותו דרך זה שאתה תסביר לו. זה לא יעזור. אלא צריך למחוק את החיים כדי לייצר דף חדש באישיות שלנו. ואז, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו ייצור אותנו יש מאין, אז אנחנו נהיה אלוקיים לגמרי. מצידנו, לא מצידו.
אבל נגיד אם היום שאתם פשוט את השבטים ו...
אז מה שאת אומרת זה נכון, רק במקום סימן קריאה אני שם שם, במקום סימן שאלה אני שם שם סימן קריאה. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למצרים ולא עושה את הפתרון המדהים שאת אומרת? בואו ניכנס ישר לארץ ישראל והכל היה מדהים. בשביל מה ירדנו למצרים? כדי שיהיה פסח. למה צריך את זה? אולי ירדנו למצרים כדי להיכנס למקווה, למחוק כל צורה אנושית רגילה באישיות שלנו, למחוק טוטלית, כי אנחנו גדלנו בין הגויים ויש לנו באישיות כל מיני רשמים שהם אנושיים. כל עוד יש לנו רשמים אנושיים רגילים, אנחנו לא יכולים להיות עבדי השם. אז כדי שנהיה עבדי השם, בשביל זה ירדנו למצרים, בשביל זה התעננו, כדי שנצא משם ברכוש גדול. נצא משם ברכוש גדול. טוב, אני תכנתי עוד כמה דברים, אז דבר אחד, נשאר לנו דקה, נראה לי, כמו שעון הזה עובד. אנחנו אומרים בליל הסדר, וכאשר יענו אותו, זה פסוק, כן ירבה וכן יפרוץ. מה מוזר בפסוק הזה? שואלת הגמרא, תראו, מקום מספר 7, כן רבה וכן פרץ מבא אליה. זאת אומרת, שואלת הגמרא, למה הפסוק הזה מדבר על עתיד? כאשר עינו, לא יענו, כאשר עינו אותו, נכון? הפשט הפשוט, כמו ככל שיותר עינו אותנו, ככה נולדו יותר ילדים, וככה עם ישראל יותר פרץ על במת ההיסטוריה. זה הפשט של המילים. אבל זה כתוב בלשון עתיד, נכון? כאשר יענו אותו בעתיד, כן ירבה בעתיד, וכן יפרוץ בעתיד. שואלת הגמרא, למה זה בלשון עתיד? זה צריך בלשון עבר, נכון? או, היה אפשר לכתוב, כאשר יענו אותו במצרים, כן רבה וכן פרץ במצרים. למה זה בלשון עתיד? אומרת פה הגמרא, אמר יש להקיש, רוח הקודש מבשרתן, כן ירבה וכן יפרוץ. כן ירבה וכן יפרוץ. זה לא כל כך אופטימי, אם מסתכלים על זה בזוויות מסוימות. כלומר, רוח הקודש אומרת לנו, חברים, זה לא קרה רק במצרים. בכל דור קמים עלינו לחלוטי. כל דור. בבבל, בפרס, ביוון, באירופה, בספרד, בתימן, בארץ, מלחמת ההתשה, ואחר כך, והיום, כל הזמן מנסים לחלות אותנו. ואומרת פה רוח הקודש דבר מאוד מאוד מעניין. ככל שיותר מענים אותנו, אנחנו יותר צומחים. זה מאוד מוזר. למה זה נכון? בדרך כלל, ככל שיותר מענים בן אדם, הוא יותר משתגע ומת בסוף. משיגעון. ככל שבן אדם יותר בטיפול נמרץ, אז הוא נהיה יותר חזק? מה ההיגיון פה? אין בזה שום היגיון. אבל רוח הקודש מבשרתן. עם ישראל שיצא ממצרים, אנחנו מסוגלים להיות עבדי השם. זה מוטבע בילד אין בתוך התבנית חיים שלנו. עמוק בפנים. וכשמענים אותנו, הם חושבים שהולכים להרוג אותנו. אבל הם לא יודעים אם תסכים. כי כשמענים מישהו, שוברים אותו. שוברים לו שבר כואב מאוד. אבל עם ישראל, סליחה למשל, זה כמו בצל. אתם יודעים מה זה בצל? ראיתם פעם, נכון? בצל בנוי מקליפות, קליפות, קליפות. אתה מוריד קליפה אחת, אז בסדר, בדרך כלל הקליפה בחוץ כבר יבשה קצת. אתה מוריד אותה, יש לך קליפה טריה. כשעם ישראל מענים אותו, ככל שיותר מענים אותו, שוברים לנו את החיים. מענים אותנו. והתפיסת עולם שלנו נשברת. איך קוראים לזה היום? הקונספציה נפלה. אז עם שהאידיאל שלו נופל, והוא מת כי הוא יוצא לגלות, כי הוא חוטף בהקמת המדינה, כי הוא חוטף בשמחת תורה, אז הוא חוטף מכה אנושה. לא בעם ישראל. כי בעם ישראל, ככל שאתה מקלף קליפות חיצוניות, אתה פתאום מגלה שמאחורי הקליפה החיצונית מסתתרת קליפה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר עוצמתית. מי שלא בטוחה, שתראה קצת מה קורה היום. איפה היינו בשמחת תורה? איפה אנחנו עכשיו? חטפנו מכה אנושה שעוררה אותנו לחיים. ועכשיו מנסים להכניס לנו עוד כמה מכות, בעזרת השם שלא יצליחו. אבל זה לא יעזור להם, לא יודעים אם תסכים. ככל שמנסים להרוג אותנו ולענות אותנו ולפרק אותנו, זה חושף בנו קומת חיים יותר עמוקה, יותר פנימית. והתפקיד, אין לי זמן עכשיו לראות את זה פה בפנים, התפקיד שלנו בליל סדר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, דבר ראשון. לא מעניין אותנו דבר ראשון בליל הסדר מה קרה במצרים, מה קרה בפרס, מה קורה היום. היום אנחנו במצרים, היום. וכמו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים וגילה שהקליפה נשברה, אבל הפנים נחשף. אז כמו שאז זה היה, אז כל שנה מחדש אנחנו מסוגלים לראות איך הקדוש ברוך הוא, דרך העינויים ודרך השברים ודרך כל האיסורים שעברנו אז ואנחנו עוברים היום, כל זה בא לחשוף ולבנות משהו מאוד מאוד חזק, אמיתי, שנוצר כבר כשיצאנו ממצרים. אז לכן יציאת מצרים זה שורש יסוד היסודות ושורש השורשים, שורש האמונה. הכל נוצר בנו ביציאת מצרים. וכל שנה מחדש צריך להיזכר בזה, לחשוף את זה, לאור מה שקורה כרגע. כל שנה מחדש. אין זמן להרחיב, שיהיה פסח שמח, כל טוב לכם.